אנחנו היום לפני צום יום כיפור, וכמו שהרבה פעמים אנחנו מתחילים עם איזה מילתא דבדיחותא, מספרים שהרמטכ"ל של אמריקה במלחמת עיראק, שקראו לו שוורצקופ, אז פעם אחת הלכו ואמרו לו, מה קורה אם אתה תופס את בין לאדן? אתה מוחל לו? סולח לו? תופס את סעדאם חוסיין, אתה מוחל לו? זאת אומרת, תראו, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. התפקיד שלי להפגיש אותם עם הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלי. לסלוח זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא. אז ביום כיפור אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, וזה היום הסליחה והמחילה של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם כששואלים אנשים מה זה יום כיפור, בדרך כלל הם עונים שני תשובות כלליות. תשובה ראשונה זה יום החתימה, שנה טובה ניכתב וניחתם, ששם ישלח לכולנו שפע, ברכה והצלחה בגשמות וברוחניות, בריאות בכל העניינים, וגם יום סליחה ומחילה. ובדרך כלל לכל אחד בראש השאלה שמטרידה אותו אצל הרבה אנשים, מה הסוד, מה המפתח, מה הדרך לזכות לחתימה טובה, לזכות לשנה טובה ומתוקה, בפרט אחרי שנה כשעברנו, שבטוח שכל דבר זה לטובה, אבל בעיני בשר זה לא היה לנו הכי קל. איך זוכים לזה? אז אנחנו נתחיל עם הנושא הזה, ואחרי זה נבוא לעניין של הסליחה ומחילה, לעניין של יום כיפור של הכפרה. בכדי להבין מה המפתח, מה הסוד, אחד המפתחות הגדולות ביותר לשנה טובה ומתוקה, נקדים איזה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו בספר ויקרא. השם אומר לנו, בצדק תשפוט עמיתך. אומר רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, מה זה בצדק תשפוט עמיתך? כמשמעו. זאת אומרת שהרב שהוא פוסק דין, זאת אומרת הגמרא, הוא צריך להיות מאוד אובייקטיבי. לא רק אובייקטיבי בלב שלו, גם בהנהגה שלו. ואיך שכתוב בהלכה, לא יהיה אחד מאריך בדיבור, ולאחד יאמר קצר דבריך. לא צריך לאחד לחייך יותר, גם אם אני מכיר שלו, חבר שלו, ולדבר איתו רך, ולאחד ידבר אותו יותר בעוצמה, בקושי. לא יהיה אחד לבוש בגדים יפים והשני בגדים פשוטים, ואם זה קורה, הוא צריך להגיד לבעל של הבגדים היפים, או שתיתן לו אותם בגדים, או שגם אתה תלביש בגדים כמות שהוא. שלא יהיה כתוב אחד יושב ואחד עומד. זה בצדק תשפוט עמיתך, בלי פרוטקציות, בלי שום דבר. לא רק שתגיד, אלא גם במעשים שלך, שהשני לא חלילה יאבד את העוצמה שלו, את הכוח לטעון את הטענות שלו. זה הלכה הראשונה. אומר הרש"י דבר אחר, מאותו פסוק, מה אני לומד בצדק תשפוט עמיתך, מה עוד אני לומד? ודן את חברך לכף זכות. וזה גמרא מפורשת. זאת אומרת, מאותו פסוק אני לומד שני דברים. וכאן אני חושב, כל אחד שלומד את הרש"י הזה, את הגמרא הזאת, פעם ראשונה פלא פלאים. לכאורה זה שתי דברים סותרים. אם אני הולך לשפוט בצדק עם הרב, או אנחנו, גם אנחנו שופטים הרבה פעמים, במשפחה שלנו, בחיים שלנו, בסביבה שלנו, אז אם אני צריך לשפוט בצדק, אז אני לא מלמד זכות. אם אני מלמד זכות, אז אני לא אשפוט בצדק. אם אני כל פעם מחפש את הזכות, אז לא יהיה רשע, הם שניהם יהיו בסדר. אז איך מפסוק אחד אני לומד שני דברים? יותר מזה, לפי הרמב״ם בספר החינוך על כל פנים, בספר המצוות והחינוך, אומרים שזה מצווה, יש אחרים שאומרים שלא, גם הרמב"ם בהלכות, אבל בספר המצוות הרמב"ם אומר שזה מצווה, וכך, וכך פוסק ספר החינוך ועוד מפרשים. אז אם זה מצווה, איך זה סותר את בצדק ישפוט עמיתך? אבל יש כאן עוד שאלה בעצם. איך בעצם שופטים בצדק? אם אני רואה שבן אדם שיקר, בן אדם עשה דבר לא ישר, בן אדם אכל דבר לא כשר, וכו' 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 וכו'. איך אני יכול לדון את חברך לכף זכות? איך אני דן? אז בדרך כלל מה אנשים מסבירים? אומרים, אתה לא יודע את כל התמונה. יש כזה סיפור שפעם אישה זקנה בארץ ישראל עולה לאוטובוס עם שתי סלים של פירות וירקות שהיא קנתה לכבוד שבת. אוטובוס מלא והיא עומדת על יד בחור צעיר והוא לא קם. אנשים מדברים, איך חוצפה של הנוער הצעיר הזה. אחרי כמה זמן פתאום אתם יודעים, האוטובוסים בארץ לפעמים צריכים לעצור ככה על הרגע האחרון, עוצרים וכולם נדחפים קדימה והאישה גם כן, והסלים נפלו לה וכל הפירות נשפכו, וכל האנשים מסביבה כולם קמים ועוזרים לה, והילד הזה, הנער הזה, הבחור שכזה יושב גורניש, לא זז ולא נע. אנשים כועסים, איך? אז מישהו אומר לו, חוצפה, אתה לא רואה? יש פירות וירקות נפלו, אתה לא יכול לעזור, היא ממש על ידך. אז הבחור שכזה מרים את העיניים עם משקפי שמש, מוריד את המשקפיים, ואומר, תסתכל לי טוב טוב בעיניים, אני עיוור. איזה בושה, איזה בושה. זאת אומרת, התורה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לא יודע את התכונות שלו, את החינוך שלו, מה שהוא ראה בבית, מה שהוא ראה בבית ספר. את התכונות שלו, הרבה תחרות ריצה שעושים באולימפיאדה, כולם מתחילים באותו קו, ישר. בחיים אנחנו לא מתחילים ככה. כל אחד מתחיל במקום אחר. ולכן כל אחד צריך להגיע למקום אחר. לא כולנו צריכים להגיע לאותו מקום. אז יש בן אדם שנולד במשפחה, שאבא לא למד איתו, לא חינך אותו, הפוך, היה לו דוגמה שלילית. יש אחד שנולד עם תכונות אכזריות או תכונות של אגו. מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה? אז בדרך כלל אומרים, מה זה הווי דן כל אדם לכף זכות? מסבירים את זה לפי המשנה, שהמשנה אומרת, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זה הסבר אחד. לכן זה לא סתירה שני הדברים שאמרנו. בצדק תשפוט עמיתך, המשפט הוא על המעשה שהבן אדם עשה. הוא גנב או לא גנב? הוא חלילה רצח או לא רצח? הווי דן את חברך לכף זכות, זה אומר לא על המעשה, על הבן אדם. גם אם חס ושלום הבן אדם גנב, והמעשה אני שופט אותו על פי צדק שהוא עשה את הגניבה, המבט שלי על הבן אדם צריך להיות לקו זכות. אני לא יודע את החינוך שלו, אני לא מכיר את התשוקות שלו, אני לא מכיר את המצב שלו, אולי היה לו מצב שאין לו אוכל בבית, ולכן הוא עשה את הגניבה. אז זה לא סותר את המעשה, אני צריך לשפוט בצד אחד, ועד רבה, מתי אני דן את האדם לקו זכות, מתי הגדלות הזאת, דווקא שאני יכול לשפוט את המעשה שהוא עשה, למעשה שזה עבירה, שזה חטא, שזה גניבה, ואם כל זה, זה לא סתירה לי אל הבן אדם, המבט שלי אל הבן אדם, אני דן אותו לקו זכות. אבל פה באה השאלה הגדולה. הגמרא מסכת שבת תף קוף חזיין עמוד ב' אומרת הגמרא, סיפור שלם על, שכתוב בה שאילתות שזה היה על רבי עקיבא, על אותו פועל שאמר לה בעל הבית שלו לפני יום כיפור תן לי משכורת, אנחנו מכירים את הגמרא הזאת, והוא תן אותו לכף זכות. אז אומרת הגמרא, בהתחלה אומרת הגמרא, תנו רבנן, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות. אתה רוצה לדעת מה המפתח שהשם יכתוב אותך בספר זכויות? תדון את חברך לכף זכות. ורגע שאתה דן את חברך לכף זכות, הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות. וכאן באה השאלה שאנחנו קצת מתעמקים בזה. איך שהסברנו עכשיו, איך אני דן את השני לקו זכות? מצד ספק. אני נותן לו ליהנות מן הספק, אני לא יודע מה היה בדיוק המצב, מה היה התכונות שלו, מה הרגשות שלו. אז אני לא יכול לשפוט, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, מה זה מקום, לתכונות שלו, לחינוך שלו, לכל המצב שלו. לכן אומרים, שתדון, שאבי דם, את כל האדם לקו זכות. אוקיי, את האדם לקו זכות. אבל פה יש שאלה עצומה. אצל הקדוש ברוך הוא, השם יודע בדיוק מה האמת. אז שאני דן את החבר שלי לקו זכות, למה? אז אני אומר, בגלל, אל תדון את חברך, אתה לא יכול לשפוט עליו. תן לו ליהנות מן הספק. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע, בוחן כליות ולב. הקדוש ברוך הוא יודע אם הוא באמת היה במצב שהוא לא היה יכול לשלוט עליו וכו' וכו' וכו', או שהוא כן היה יכול. אז מה זאת אומרת? כשם שאני דן את החבר שלי לקף זכות, מכיוון שאני לא בוחן כליות ולב. אז אני, יש לי ספק, אז אני לא יכול לשפוט אותו מספק. אבל הקדוש ברוך הוא הרי אין לו ספק. עוד שאלה יש. שאני אומר, הווי דן את חברך לקף זכות, דן זה לשפוט. אם אני רק אומר, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, אני לא שופט אותו שהוא זכאי. אני אומר, אני לא יודע, מצד ספק, אני נותן לו ליהנות מן הספק. כאן כתוב בלשון חיובי, הווי דן את כל אדם לקו זכות. מה פשוט הווי דן את כל אדם לקו זכות? אז בזה עוד ביור יש. כל אדם מורכב מהמון המון כוחות. מהמון כוחות במחשבה, חוכמה בינה דעת, ובמידות שלו, ובתכונות שלו, ובחושים שלו. יש המון המון דברים בן אדם. כשאני רואה בן אדם שעושה דבר שלילי, את המעשה אני יודע שדבר שלילי. מה זה תחפש את המעלות שלו? תחפש במה הוא טוב. יש לפעמים שבאה האישה ואומרת, הבעל שלי לא עוזר לי להכין ארוחת צהריים. והשכנה, תראה איזה בעל, כל היום ביום שישי עובד ועוזר. אבל אחד הדברים, אבל הבעל השני עוזר לאשתו בפרנסה כמו שהבעל שלך? הבעל השני מכבד אותה? לכל אחד יש מעלות וחסרונות. גם אם אני רואה ואני שופט אותו בדבר מסוים, בדבר שלילי, תראה אבל את המעלות שלו. אז מה? מצד אחד אתה שופט את האמת, את המעשה, אבל היחס שלך לבן אדם, המבט שלך, ההרגשה שלך לבן אדם, היא חיובית. ואז דבר ראשון, לא יהיה לך את המרירות, את השנאה, את הכעס על השני. אבל עוד דבר חשוב, תוכל באמת להוכיח אותו. מכיוון שאתה רוצה להוכיח, זה רק מתוך אהבה. להוכיח אותו רק מתוך שאתה רואה את המעלות שלו, את העוצמה שלו, את הגדלות נפש שלו, את הבגדים הלבנים שלו אתה רואה. אז אתה יכול להוכיח. פעם הייתי אצל הרב טרגר, הוא החתן של רב שלום זלמן אוירבך, והיה סיפור שלם, אני לא רוצה לספר את כל הסיפור, אבל הוא אמר לי, בוא אני אספר לך סיפור מעניין. הוא אכל הרבה פעמים עם השוור שלו, רב שלום זלמן אוירבך, ארוחת בוקר. ואז בדרך כלל הביאו את העיתון המודיע. והוא פותח את העיתון, ורואה מכתב של אחד הראשי הישיבות הגדולות בארץ, ושאותו ראש ישיבה היה לו איזה דעות מסוימות, לא אצל איזה אדמו"ר צדיק גדול מאוד, הוא לא חשב כמו, אז הוא כתב מכתב מאוד בצורה שהוא התקיף את אותו אדמו"ר, את מה שהוא ביקש, את מה שהוא אמר לעשות. אומר לי הרב טרגר ורב שלמה זלמן, קורא את המכתב והוא נרעש, הוא נרעש, הוא לא יכול, הוא קם במקום, הולך הלוך וחזור. אז רב טרגר אומר לו, רב שלמה זלמן, אנחנו מכירים, הוא לא מסכים עם כל מה שהאדמו"ר הזה עושה. אומר רב שלמה זלמן, אני מסכים, אין לי שום בעיה עם זה. אבל אותו אדם עצום, אותו אדם גדול, עשה המון דברים נפלאים בעולם. עשה מאות אלפי בעלי תשובה, עשה מקוואות, בתי ספר, ישיבות, עשה אין סוף אור לעם ישראל. מיליונים אנשים שמעו על יידישקייט, שמעו על תפילין, שמעו על שבת, שמעו על כשרות בגללו. אתה מתחיל לכתוב מכתב בדבר שאתה לא מחזיק כמו, יפה מאוד. אבל תכתוב בהתחלה את כל העוצמה שלו, את כל הגדלות שלו, את כל הטוב שלו. ואחרי זה תכתוב בפרט הזה וזה אני מפוסקים כמו. זה נקרא, הוידן את האדם לקו זכות, תראה את המעלות שלו. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? זה לא רק סתם מידה יפה, כמו שאומרים, מנשלקייט. אל תראה הכל שחור לבן, יש אנשים שרואים דבר אחד שחור, הכל הכל שחור. תראה את השחור, אבל תראה, יש המון אור טוב. מספרים על הרבה מה הרע, שפעם נכנס איזה חסיד שהתלונן, איך עושים זה, איך החסידים עושים כבת נסף. אז הרבה מרש לקח עת, היה קיר לבן, לקח עת ועשה שלושה נקודות שחורות. ושואל אותו חסיד, מה אתה רואה פה? אז אומר החסיד, אני רואה שלושה נקודות שחורות, אומר לרב השב, ריבונו של עולם. קיר לבן יפה, איך אתה רואה דווקא את הנקודות השחורות? אבל זה לא סתם. זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר מגלה מי אנחנו, והרבה יותר קובע מה יהיה המצב הרוחני שלנו, הקשר לקדוש ברוך הוא. ובואו נקדים סיפור שכתוב ברבי יוינה. הוא אומר, מסופר על חסיד שעבר פעם עם כל התלמידים שלו והם עברו על יד נבילת כלב שהסריחה מאוד, הריחה. אמרו התלמידים, אוי, כמה מסרחת נבילה זו. אמר להם החסיד, כמה לבנות שיניה, כמה לבנות השיניים של הכלב. כאשר שמעו התלמידים את התגובה שלו, התחרטו על מה שאמרו. ואמרו, צא ולמד. מהי מכוער הדבר לדבר בגנות של כלב מת? כל שכן שמכוער לדבר בגנותו של אדם חי. מה אם יפה לשבח נבלה של כלב על השיניים הלבנות? כמה חובה לשבח מעלות של אדם חי. מה כאן העומק של הסיפור? יש סוד נפלא פה על מה אתה רואה. ובואו נביא עוד כמרה יפה במסכת ברכות דף נון ח' עמוד א'. אומרת הגמרה ככה. אורח, מה ההבדל בין אורח טוב לאורח רע? אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. בעל הבית עשה בשבילי. אורח רע, הוא אומר, כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא לעצמו, זה בשביל האינטרס שלו, בשביל הכבוד שלו, בשביל האינטרס שלו. בכלל לא מובן, מה זה אורח רע ואורח טוב? זה שאלה מה האמת ומה השקר. אם המארח עשה את זה באמת בשביל האורח, או המארח עשה את זה בשביל עצמו. אז מה הפירוש רע או טוב? זה או שהוא שקרן והוא אומר אמת, או שהוא אומר אמת והוא שקרן. אומר הבעל שם טוב כלל, וזה כתוב בפסוק. כתוב בפסוק, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה הפירוש? בהתחלה אתה אומר לב, ואחרי זה, לכאורה זה הפוך, אתה רואה ואז בא הלב. אומר הבעל שם טוב כלל, אתה רואה לפי מה שאתה. אתה רואה לפי המהות שלך. מה שאתה רואה, אומר הבעל שם טוב, אם אתה רואה חיסרון בבן אדם השני, יש לך את החיסרון הזה אצלך. ויש לזה הריחות, הרי מצד אחד יש מצווה להוכיח את השני. אני לא יכול להוכיח אם אני לא רואה, אבל זה אולי בשיחה אחרת. אבל איך שלא יראה, ואיך שלא יהיה, כשאתה רואה עם העין הטובה שלך, עם הנשמה שלך, עם האלוקות שבך, אתה רואה, אתה מסתכל, זה מה שרואה, אתה רואה בשני טוב. אבל אם אתה מסתכל בחלק הבהמי שלך, בחלק האגואיסטי שלך, אתה רואה רע. וזה מה שאומרת לנו הגמרא, אורח טוב אורח רע, לא אורח שקרן או אמיתי. מה המהות שלך שאתה רואה טוב? הוידן את האדם לקו זכות, אם אתה דן את השני לקו זכות, זאת אומרת שבאיזה עין שולטת עליך? מה המהות שלך? המהות שלך הוא טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, השם צילך על יד ימינך. אומר הבעל שם טוב, השם הוא כמו צל שלך. מידה כנגד מידה. אם אתה מסתכל על השני בתור שהוא טוב, לא רק שזה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא שמדברים על הבן שלו דברים טובים, הרי מי כמונו שבא מישהו אומר לנו על הבן שלנו, על הבת שלנו דברים טובים, הרחבת הדעת זה פותח לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מדבר על הבן שלי דברים טובים, מסתכל ודן אותו לקו זכות, זה עושה לי נחת רוח. אבל יותר מזה, מידה כנגד מידה, סימן שאתה במהות שלך איש טוב. אתה לא מתוסבך, אתה לא מחפש תמיד את הרע ותמיד את השלילה, אתה מחפש את הטוב, את העין הטובה. מידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא יסתכל עליך בעין טובה. אומר הבעל שם טוב שזה הרבה הרבה יותר עמוק. אומר הבעל שם טוב ככה, ומביא את זה רב נחמן מברסלב, כמה פעמים הרב הביא את זה. אנחנו יודעים ש דוד המלך, אנחנו לא נחזור עם כל הסיפור של בת שבע, ואף על פי שכתוב מי שאומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל היה מעין דמעין דמעין במעין. אז הקדוש ברוך הוא שולח לו את נתן הנביא, וכולנו מכירים את הסיפור שאמר לו על כי ושעת הרש, שהיה איש עשיר והיה איש עני והיה לו כבשה אחת והעני לקח את הכבשה וכו' וכו'. ואז הוא שואל את דוד, מה אתה אומר על הבן אדם הזה? הוא אומר, איך? בן אדם חוטא ופושע. אומר לו נתן הנביא, זה אתה. ואז יש לנו את המילים, שתי מילים של דוד המלך עם כזאת עוצמה, חטאתי לאלוקים. וזה עשה את דוד המלך, לא כמו שאחרים ניסו להצדיק אותם, חטאתי לאלוקים. אומר הבעל שם טוב, למה הוא צריך לספר את כל הסיפור, את כבשת הרע? למה? והוא צריך לשאול את דוד, מה אתה חושב על זה? שיגיד לו, אתה חוטא. אומר הבעל שם טוב, דבר נורא והיום. כל בן אדם שופט את עצמו. כל בן אדם, לא בשמיים מתחילים לשפוט אותו. איך שהבן אדם שפט מעשה כזה שהוא עשה, ומה שהוא אמר שצריך לעשות למישהו אחר, שצריך להתנהג עם מישהו אחר במקרה שהוא עשה את זה ואת זה, כשהוא יעשה אותו דבר, ישפטו אותו לפי מה שהוא אמר. לכן נתן הנביא שואל אותו, מספר לו סיפור כזה, שזה יש דמיון עצום אל המלך דוד, ושואל אותו, מה אתה אומר לבן אדם הזה? כל החיים שלנו, אנחנו שופטים. שופטים בדיבור, שופטים במעשה, ושופטים במחשבה. ולא לחינם הקדוש ברוך הוא זורק לנו כל הזמן הזדמנויות של לשפוט. הרי כל דבר זה השגחה פרטית. אפילו עלה שמסתובב ברוח לצד ולצד זה השגחה פרטית. אז אם אנחנו לפעמים רואים שמישהו אמר מילה, או מישהו התנהג בצורה מסוימת, ואנחנו שופטים אותם, ואנחנו שופטים לפעמים את האישה שלנו, את הבעל שלנו, את הילדים שלנו, את הילדות שלנו, אפילו את הנכדים והנכדות. אנחנו לא סתם, השוור שופט את הקלה שלו, והשוויגר שופטת את החתן שלנו. שופטים שכנים שלנו, שופטים אנשים שיושבים על ידינו בבית כנסת, שותפים שלנו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שופטים ואומרים הוא שקרן והוא אגואיסטי והוא מושחת והוא זה והוא זה, אנחנו שופטים את עצמי. תיזהר מאוד, אומר הבעל שם טוב, כשאתה שופט את השני אתה שופט את עצמך. כשאתה מסתכל בעין רעה על השני אתה שם את עצמך במצב הזה. יש סיפור שפעם היה אחד שהאשימו אותו שהוא רצח מישהו. את הנרצח לא מצאו, אבל היה הרבה הוכחות שהוא רצח מישהו, וכנראה הוא העלים אותו, לא מצאו אותו. לא חי ולא שהוא לא חי. האדבוקט בסוף הביא הוכחות, וזה ודאי האדבוקט ראה שהמצב קשה. עלה לו רעיון הזה, הולך לשופטים, מושבעים, ואומר להם, תשמעו, תסתכלו על השעון, אני הזמנתי את הנרצח לבוא אלינו לחדר, עוד 10 דקות בדיוק שהשעון שלי יצפצף, תסתכלו לדלת ותראו שהנרצח חי וקיים. כל האשמה הזאת היא שקר וכזב. כולם עמדו במתח, הסתכלו על השעון, הסתכלו על הדלת, על השעון, פתאום שומעים את הצפצוף, וכולם כמובן עם המבטים על הפתח. הוא לא נכנס, אף אחד איננו. אומרים לו, מה עשית פה? הוא אומר, תשמעו, אתם הולכים לשפוט אותו ברצח. אני מרגיש שאתם חושבים שהוא רצח. רציתי להראות לכם שגם לכם יש ספק. למה יש לכם ספק? למה הסתכלתם? חשבתם אולי יש אחוז, שתיים, שלוש, אולי באמת הוא לא נרצח. אתם לא יכולים לפסוק עליו. המושבעים הלכו החוצה, דיברו, חזרו בחזרה, פסקו, הוא רצח. שואלים אותו, מאיפה? אז הוא שואל אותו, אותה אדוקת עורך דין, איך עשיתם את זה? אומר, אני אגיד לכם, אנחנו ראינו, כולנו הסתכלנו, הנאשם לא הסתכל. הוא שפט את עצמו. אומר הבעל שם טוב, תדע לך, אתה שופט את עצמך. וגם הגרא אומר, מה הפירוש? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? עושים בהתחלה חשבון, עבירות, מצוות, ולפי זה אתה עושה את הדין. אומר הגרא אותו ביור. אתה פסקת דין על מישהו אחר. את החשבון עושים לפי הדין שאתה פסקת. ומסביר הרב, זה מה שכתוב במשנה בפרקי אבות, נפרעים מדעתו ושלא מדעתו. גם רב נחמן הביא את זה שם. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? מדעתו, אתה פסקת את הדין. ואחרי זה נפסק עליך את הדין, ואתה לא יודע למה נפסק עליי דין. זה שלא מדעתו, אבל מדעתו אתה פסקת את זה. יש מספרים על בן אדם שעשה המון בתים, והיה לו קבלן שהשקיע ועשה את כל הבתים שלו והשקיע. פעם אחת בא אליו זה שעשה לו את כל הבתים ועשה שהוא נהיה עשיר גדול לסוחר הזה, ואומר לו, תשמע, עבדתי כבר 20 שנה אצלך, אני הולך לפנסיה, יש לי כסף, אני הולך לבית נסת, אני אמד תורה, אני אעשה צדקה, אני אעשה מצוות. אמר לו, מה איתך, אתה? לא. זאת אומרת, תעשה לטובה, יש לי עוד בית אחד, בית אחרון. תבנה אותו ואז תצא. בסדר. כבר זה היה בית אחרון. לא בנה אותו הכי יפה. משופשף קצת, הצלעות לא ישרים, הדלתות לא בדיוק פיקס, הגג לא סגור, נכנס עד גאה, הוא חשב מה לגמור את העבודה. אוקיי. בא אחרי שהוא גמר, לקח את המפתחות, בא לבן אדם, שם לשולחן. בלילה לפני זה, האישה אומרת לגביר הזה, המיליונר הזה, תשמע, בן אדם הזה עשה אותך כל כך עשיר, תן לו משהו. אמרו, תדע מה, ניתן לו את הרולק שלי, אומר לו, מה, למה אתה קמצן? תן לו משהו, מה שצריך. אוקיי, יש לי רעיון. הוא בא אליו, שם את המפתחות, אומר לו, גמרתי, עשיתי את הבית האחרון. אומר לו, תשמע, אתה עבדת אותי באמונה 20 שנה, לא גנבת אותי, עבדת עם כל הלב, עשית אותי לכזה עשיר. אני רוצה לתת לך מתנה. הוא אומר, תודה, תודה. תיקח את המפתחות, מחזיר לו. הבית האחרון בשבילך. ופתאום שומעים צעקה. זרק זעקה גדולה ומרם. מה אתה צריך? אם אני הייתי יודע שזה הבית שלי, אם אני הייתי יודע שאני מקבל אותו, שאני אחיה שם, איזה בית הייתי עושה? אנחנו קובעים באיזה בית אנחנו נחיה. אנחנו קובעים איזה שנה יהיה לנו. אנחנו קובעים איך המשפחה שלנו תהיה. אנחנו קובעים איזה יחסים יהיה לנו בבית עם הילדים, עם האישה, עם הבעל, עם כל המשפחה שלנו. לפני ראש השנה זה זמן. זמן להתנקות, זמן לסלוח. אחד הדברים ששם מאוד מאוד לסלוח, זה לדון את השני לכף זכות. לכן ניקח לנו, סליחה, לפני צום כיפור, ניקח לנו, לפני יום כיפור, כמה זמן שנשב בשקט, ונתחיל לעשות רשימה של אנשים, לראות אותם בעיניים טובות, לראות את המעלות שלהם. וזה לא רק שאני רואה אותם ואני מאחל להם כל טוב, אני שופט אותם לכל טוב, גם אם הם עשו אי שם משהו. אני שופט עם עצמי. אבל לא צריכים לעשות את זה רק בשביל אינטרס צר, אני שופט את השני בשביל השני. בשביל להתנקות, בשביל להרגיש קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. בשביל לגלות את הנשמה, מי מסתכל טוב? לא החלק הבימי שלנו, החלק האלוקי שלנו. נעשה את זה בשביל להתרומם. אנחנו יודעים, בעולם יש כוח משיכה מושך. אם תדון את חברך לקו זכות, זה ימשוך את הזכות עליך, זה ימשוך את הנשמה שלך, שהיא תצמח, שהיא תגדל, שהיא תגדל. ולא סתם הרבי כל כך יחדיר בנו בעצמות, בדם שלנו, תחשוב טוב יהיה טוב. ולא לאחד ולא לשתי אנשים חסידים שאני מכיר, הרבי אמר להם, אני אומר לך ואתה לא עושה את זה, ולכן באים אליך הצעות. תחשוב טוב יהיה טוב, וזה אמיתי. הפסק דין שאתה פוסק על השני ואתה מסתכל טוב, זה אמיתי. שואל הרבי שאלה עצומה, מעביל על הרעיון. שואל, מה זאת אומרת? אומר הבעל שם טוב, שבבייס דין שמעלה כל המלאכים לא יכולים לשפוט, עד שבן אדם לא ישפוט פה למטה על מישהו אחר, דבר שהוא עשה, הם לא יכולים לשפוט. מה זאת אומרת? אין למלאכים את הכלים לשפוט צדק? אין למלאכים את ה... הם הרי רואים, אין להם יצרה, הם רואים בדיוק מה היה האמת, מה לא האמת. עוד יותר, הבן אדם הזה שהוא שופט, הוא כן רואה נכון, הרי האדם לא יראה ללבב. אז מה שהוא שופט על השני, לכן הוא מגיע לאותו פסק דין, אולי הוא לא שופט נכון בכלל. למה, איך זה קורה בכלל? אומר הרב, שבעל שם טוב אמר נקודה שהיא התמצית של חסידות. אחת הנקודות הכי חשובות בתורת החסידות. אחד השורשים והיסודות שמזה החסידות יונקת. ומזה אנחנו צריכים לנוק, לגדול, לצמוח מזה. בכדי להבין את זה, נקדים מה זה יום כיפור. אנחנו הולכים עכשיו לבנים מה זה יום כיפור. ויש כאן דבר מעניין. אומרת הגמרא, יש מחלוקת. אומרת הגמרא, אין יום כיפור מחפר אלא על השבים. כך אומר רבי. סליחה, כך אומרים חכמים. רבי אומר לו, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום כיפור מחפר. למה? שעיצומו של יום מחפר. אני חושב, כל אחד שומע את הגמרא, מה זאת אומרת עיצומו של יום? היום מחפר, אתה עושה תשובה, מחפר. לא עושה תשובה, אתה לא מחפר. מה, עצם היום מחפר? מה קולך? ומה פשוט הוא מחפר? לא רק שהשם סולח על אמונות. מחפר, זאת אומרת, הוא מקנח אותך שכמו שלא היה כלום. הרמב״ם מעניין. רמב״ם פוסק כמו חכמים, שצריכים לעשות תשובה, אבל הוא מכניס עיצומו של יום מחפר. ממה נפשה? או שהוא פוסק כמו רבי, או שהוא פוסק כמו חכמים. מסביר הרבי ככה. יש לנו מאמר נפלא של אדמו"ר הזקן. הרי החטא הכי גדול של עם ישראל היה שהם עשו את החטא העגל. והקדוש ברוך הוא חס ושלום רצה לעשות לעם ישראל וכו' וכו'. ומשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ואם לא, אתה לא תסלח מחי אינם מספרך. השם אומר לו, אוקיי, והשם לימד את משה רבינו את 13 מידות הרחמים. אומר הפסוק, איך זה? והיה בעבור כבודי, שאני אעבור, ושמתיך בנקרת הצור, אני שם אותך בתוך, במערה של הצור, וקראתי בשם השם, וריחמתי את אשר הרחם. וככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, בזה אתה יכול, בזה אני אסלח לעם ישראל. אומר אדמו"ר הזקן, הרי כל מילה בתורה מדוקדקת. מה זה ושמתיך בנקרת הצור? מה, 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 מה חשוב לי באיזה אבן זה היה? מה חשוב לי צור דווקא? מה הולך? מסביר אדמו"ר הזקן רעיון ממש אפל ואופל. רעיון שפותח לנו את הלב. רעיון ששם את כל אחד מאיתנו במקום אחר שהוא לא חלם שהוא נמצא שם. אומר אדמו"ר הזקן כך. יש אש. הנשמה היא גם כן אש. נר השם, נשמת אדם. זה סוג של אש. יש שני סוגי אש. מה זאת אומרת? יש אש אחד, שאני מדליק פטיליה ושמן, נרות, עץ, נייר. האש הזאת היא תמיד צריכה חומר שנשרף. מה האש הזאת צריכה? משהו להיתפס בו. דבר ראשון. דבר שני, היא צריכה משהו שלא מפריע לה להיות. שאסור שישפך מים, אסור שיהיה רוח, אסור שיהיה חול. אז זה חונק את האש. אז האש הזאת צריכה שתי דברים, צריכה שיהיה לה במה להתאפס, היא צריכה דבר שלא נגדה, שלא מחבא אותה. זה השני הדברים הקיומיים, גם הלשמה שלנו. היא צריכה בשביל להתקשר לקדוש ברוך הוא, שהאש הזאת תגדל, תפרח, היא צריכה שתי דברים. היא צריכה במה להתאפס, במצוות. שומר שבת, אוכל קשור, קשות, מניח תפילין, עושה מצוות. המצוות זה החומר, השמן, הפתיליה, העץ, שבזה האש יכולה להתאפס. היא צריכה לעשות משהו, שלא יהיה רוחות, לא יהיה אפר, לא יהיה מים, שלא יהיה עבירות חלילה, פשעים חלילה, שהמים הרבים האלה, התרדות הפרנסה, לא יחבו את האש הזאת. הם צריכים שתי דברים. מרד אדמור זה כן, אבל יש עוד. יש, אנחנו מכירים את אבני הצור החלמיש, אבנים, שאם אתה מכה בשניהם, יוצא ניצוצות של אש. בתוך האבן הזאת יש אש, אין אש. אם אני אשבור את האבן, אין אש. יש לה פוטנציאל של אש. הפוטנציאל הזה, גם אם אני אשים את האבן הזאת בתוך מים המון שנים, תמיד הפוטנציאל יהיה, הוא לא מחבא את זה אף פעם. זה תמיד נמצא שם. אף היא לא צריכה להתאפס במשהו, זה רק פוטנציאל, ואף דבר לא יכול לחבות אותה. אומר אדמו"ר הזקן, הקדוש ברוך הוא אמר, בני ישראל עשו את חטא העגל. את העגל שבבחינה מסוימת זה היה איזה עבודה זרה, אנחנו לא ניכנס לביור עכשיו, חטא נורא ביום שלכאורה זה מחבא את הקשר לקדוש ברוך רוח, מים ששוטפים יכולים למחוק את הקשר לקדוש ברוך ואז אומר הקדוש ברוך הוא חס ושלום יכול להיות לעם ישראל עניין של הפך החיים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אבל יש עוד קשר שמגלה עוד קשר. בנקרת הצור, יש צור. את האבן החלמיש הזאת, היא לא צריכה דברים שיתפסו אותה. גם חס ושלום אם אין תורה מצוות, חס ושלום. וחס ושלום אם אתה עשית עבירות של עבודה זרה. חס ושלום, תמיד הקשר הזה נמצא. הקשר הזה לא נפעל על ידי איזו פעולה מסוימת, על ידי דבר שאני עושה, לכן יש קשר בין שתי חברים, אני עושה לו משהו, אז הוא חבר שלי. זה קשר עצמי, וקשר עצמי לעולם לא יכול להיות מחובה. דוגמה לזה, קשר של אב לבן. שאבא עושה בית, מה הקשר שלו שהוא עשה אותו? אבל זה לא עצם האבא. הבן הוא חלק מהאבא. הבן באיזשהו מקום זה גוף אחר, אבל חלק מהאבא נמצא בבן הזה. עכשיו, בשביל לעשות את הקשר בין האב לבן, הבן צריך לעשות משהו? בוא נגיד, חס ושלום, חס ושלום, הבן הזה עושה היפך הרצון של האבא. עושה הכל הפוך מהאבא. הקשר נשאר תמיד קשר. הוא לא יכול לעולם להתנתק, גם שאבא יגיד אני מתנתק, או שהבן יגיד אני מתנתק, הוא לא יכול אף פעם להתנתק. למה? זה לא תלוי מה שאתה עושה או לא עושה. זה תלוי אתה המהות שלו. אתה העצם שלו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, הדמור הזה כן, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, יש לנו שני קשרים. יש קשר שנוצר על ידי תורה ומצוות. והקשר הזה זה האש הגלויה הזאת. והקשר הזה צריך להיות שאני לא חלילה עושה דברים של היפך הקשר. אבל יש עוד קשר של הצור הזה. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, הצור הזה גם במצב שחס ושלום יש עבירות וחטאים, אפילו כמו חטא העגל, הקשר הזה תמיד נשאר. זאת אומרת, בקשר של אבא לבן זה עצם. וכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. עכשיו, ברור 100% שהביטוי לקשר הזה צריך להיות בתורה מצוות. אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות מה שהוא רוצה. מתוך האהבה, מתוך האהבה ויראת הרוממות, זה אבא שלך שהוא ברא אותך ויוצר אותך ועושה את כל העולם. בטוח שהביטוי של האהבה, איך הוא צריך להתבטאות במעשה בעבודת השם. הוא צריך להתבטאות בבריחה מעבירות. אבל המהות של הקשר לא קשורה במה שאתה עושה או במה שאתה לא עושה. אומר הרב, כתוב, עם ישראל נחשב ישראל. אנחנו מכירים שכל שם מתאר משהו. יש אדם חכם, אדם. השם ישראל, מה זה כתוב? כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. זה אמר המלאך. אומר הרב חידוש נפלא. ישראל זה לא שם התואר. זה לא שיש לך כוח להתמודד עם מלאכים אפילו. אז מה זה אלוקים? עם מלאכים, עם שרים. זה שם העצם. יהודי, אתה חלק אלוקה ממעל ממש. ואף אחד, גם לא מלאכים, גם לא בדים של מעלה, יכולים לשלוט עליך. הם לא יכולים לפסוק עליך דינים. הם לא יכולים להעניש אותך. מכיוון שאתה חלק אלוקה ממעל ממש, אתה במהות, בצור הזה, בקשר הפנימי, אתה חלק מהקדוש ברוך. אתה חלק אלוקה ממעל ממש. אומר הבעל שם טוב, מוירדיק, אומר הבעל שם טוב, איך יכולים לפסוק עליך דין שאתה פוסק? בית דין של מעלה לא יכול לפסוק, אין לו כוח עליך. אתה שרית עם אלוקים, אתה מעל המלאכים, אתה חלק אלוקה ממעל ממש. מי יכול לשלוט עליך? אתה עצמך. אומר הבעל שם טוב, זה התמצית של תורת החסידות. יהודי הוא חלק אלוקה. וכל המבט שלך על תורה ומצוות, על תשובה, אנחנו עוד מעט נראה את זה, שזה בא לידי ביטוי, בכל העבודה של יום כיפור שלנו. הקשר העצמי הזה של צור, אומר אדמו"ר הזקן, מתגלה ביום כיפור. מה זאת אומרת? כל השנה, מה ההבדל בין תשובה של כל השנה ושל יום כיפור? במשך כל השנה, הקשר הגלוי זה לפי המעשים שלי. עשית מעשים טובים, אתה קשור לקדוש ברוך הוא, לא. ביום כיפור בא הגילוי של העצם של הקדוש ברוך הוא. אומר האדמו"ר הזקן, איך שכתוב, לפני השם תתארו. מה זה לפני השם? שהשם מתאר אותך. אומר האדמו"ר הזקן, כל שם של הקדוש ברוך הוא מתאר, אלוקים מדת הדין. יוד קי וו קי מידת הרחמים. שם זה תמיד גילוי. כל המציאות של שם זה בשביל מישהו אחר. למה אנחנו צריכים שמות בשביל מישהו אחר? יש מצב של הקדוש ברוך הוא שכתוב איה אשר איה, אין לך שמות, אנוכי אין שם. אומר הקדוש ברוך הוא ביום כיפור, לפני השם, המדרגה הזאת שלפני השם, השם זה מידת הרחמים, השם זה מידת היה הווה ויהיה כאחד. אבל לפני השם, במדרגה יותר גבוהה, במדרגה שאין לקדוש ברוך הוא שמות, שם החטאים לא פוגמים. שם זה קשר עצמי שחטא לא יכול למחוק את הקשר שלנו, כמו הצור הזה שדיברנו עליו. לפני השם תתארו. וזה העומק של עיצומו של יום מכפר. השם מביט עליך כמו שאתה בצור החלמיש. ואז החטאים שם לא תופסים מקום, כמו שאבא מסתכל על הבן שלו, גם חס ושלום שהבן עושה עבירות, אבל את הבן תמיד יראה, את הבן שבו, את הקשר שלו, את החלק שיש באבא, בבן זה הוא תמיד יראה את זה. וזה מה שכתוב, כי ביום הזה יהיה כפר עליכם. מי יכפר? מי יכפר? זה המבט של הקדוש ברוך הוא. מה שחכמים אומרים שצריך תשובה, אומר הרבה, התשובה זה רק תנאי צדדי שיתגלה עיצומו של יום מכפר. גם חכמים מודים לרבי שעצם היום הזה הוא יום נעלה שהצור מתגלה בו. אבל בכדי שזה יתגלה, אתה צריך לעשות תשובה. וזה העניין של נעילה. נעילה זה סוף, אבל נעילה זה כמו שאנחנו נכנסים עם הקדוש ברוך הוא בחדר אחד וסוגרים את עצמנו. יש סיפור מאוד יפה. אחד מהשליחים של הרבי, רב נוסן גורארי, והוא היה שליח באוניברסיטה בהופלו, וביום כיפור הוא סחב מניין בקושי, סחב את הסטודנטים, סחב, הוא היה שליח ציבור, הוא היה... והוא התחיל לחזור חזרת השרץ, הוא אחרי חזרת השרץ הוא מסתובב, אף אחד איננו. נעילה החליט, אני מוכרח לעשות מניין. הלך, 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 לחפש, לחפש, בסוף מצא 9, הוא, או 8 ועוד הוא. הלך, הלך, חפש, פתאום ראה במסעדה, עוד יהודי, אוכל ביום כיפור. נכנס אליו, תדעים, זה אמריקה. נכנס אליו, מתיישב, אומר לה, יש לנו כאן תפילה, מניין, אומר לו, מצטער מאוד. היום זה המינוי, היום זה התפריט שאני הכי אוהב, כל השבוע אני מחכה לזה. רב נוסי, עם הטלית, עם הקיטל, אומר לו, תדעים, אני מתיישב, אני מחכה לך. מתיישב, אכל מה שאכל, לקח אותו למניין. והתחיל את המניין. באמצע המניין, באמצע התפילה, רב נוסן, שהוא השליח ציבור, שומע בחיות. יהודי הזה, הוא חזר בתשובה. נסע לישיבה, בסמסמתי אחר כך, וקראו לו נעילה, זה היה השם שלו. זה מתגלה אצלנו, התפילת נעילה, הקשר הפנימי. עכשיו כאן יש נקודה מאוד חשובה. יש אנשים שביום כיפור בוכים ומתפללים, למה? רוצים שנה טובה, וזה נורמלי מאוד, זה נורמלי, רוצים תשובה. וזה צריך לעשות את זה, וזה מאוד טוב. אתה מתפלל ואתה עושה תשובה בשביל השנה הטובה. ובאה החזירות אומרת, עוד יותר. זה לא מספיק. ברגע שבן אדם חושב, אני חלק אלוקה ממעל ממש. אני בן של הקדוש ברוך. וברגע שהבן מגלה את האבא, מתקרב לאבא, גם שהוא ברח מאבא, שהוא מתרחק מאבא, ברגע שהוא מתגלה כמה שהבן הזה רוצה לעשות נחת רוח לאבא. בדיוק שמעתי סיפור מהרב יעקובזון. יש אחד הרב טרנק מארצות הברית שנפטר לפני כמה זמן, הוא היה מחנך, מלמד המון עם אהבה. פעם אחת רואה בחור בישיבה שביום שישי בלילה בכניסת שבת מישהו פרץ למשרד של רב דוביד, של המחנך הזה, של הרב הזה בישיבה, גונב את המפתחות של המכונית, נכנס למכונית של הראש ישיבה ונוסע, שאני תואב את הנוסע, ואני אומר לה, סינימה, מה סינימה? תעזור אותי, יש לך רישיון? אין לי רישיון נהיגה בכלל, אז מה אתה נוסע? אני יודע לנסוע, אין בעיה. עשה לסינימה. אז הוא הולך אל הרב, ואומר לו, רב דוביד, אתה לא יודע מה קרה, הוא מספר, מה קרה? הוא הלך לסינימה. איזה סינימה? הוא אומר פה, כמה זה מרחק? 2 מייל בערך. ילביש את הבגדים, איפה אתה הולך הרב? לסינימה. מה לסינימה? שבס, הולך לסינימה. הולך לסינימה, נכנס, רוצים ממנו שיקנה כרטיס. הוא הולך עם הכובע העגול הזה של רבנים, אז הוא אומר, תראי, אני רב, אני לא הולך לראות סינימה, אני צריך, כאן יש לי איזה בחור, תלמיד שלי, אני צריך להגיד לו משהו. נכנס, יש שם הרבה אולמות, התחיל לחפש אותו, ואין אור חשוך, הסיפור בקצרה, מצא אותו. הקדוש ברוך הוא עוזר שעל ידו יש מקום לשבת. נכנס, ומתיישב על ידו. בהתחלה הוא לא הסתכל, תמיד רואה סרט. אחרי זה, אתה יודע, נורמל, מסתכל, מקבל שוק. אומר לו, הרב, מה אתה עושה פה? אתה באת לראות סרט? גם אתה? גבל, ישריק. אומר, אני רק שמעתי שלקחת את המכונית שלי ובאת לראות. אני באתי רק להגיד לך משהו. אז כבר הבחור הזה כבר בראש, הוא הולך להגיד לי שאסור לך לשבת, אסור לסוע באוטו, אסור לו... כן, הרב, בשביל זה באת? איך באת לפה עם מכונים? לא, הלכתי ברגל, 2 מקל? מה באת להגיד? רציתי רק להגיד לך, שאחרי הסרט אפשר לקנות פה פופקורן. הפופקורן פה לא קשר. קם והלך. בחור הזה יושב, בוערת בו אש, ריח על השבת. קם, רץ אחרי הרב שלו והולך איתו בחזרה לישיבה. והרב לא מדבר איתו שום דבר. מספר לו על החיים שלו, מספר לו על התלמידים שלו, מדבר עם דברי תורה, מדבר... לא מזכיר לו מילה אחת מהגניבה של המכונית. לא מזכיר לו מילה אחת מזה שהוא מחלל שם, לא מזכיר לו שום דבר. מביא אותה לישיבה. מה אתם אומרים? חזר בתשובה שלמה. הוא הרגיש את האבא, הרגיש את החום, הרגיש את האהבה. ביום כיפור שאנחנו נתבונן לצד בצור החלמי שמתגלה עיצומו של יום מכפר, נעשה תשובה. אבל לא רק, נעשה תשובה בשביל שיהיה לנו שנה טובה, לא רק זה. בשביל להתקשר לקדוש ברוך, בשביל להרגיש, שאני מרגיש את האהבה שלו, כמו שאני רואה בגד לבן יפה שמתלכלך, כואב לי הלב, בייחוד אם זה הבגד של הסמלה של הבת שלי שלת. אם אני בא הביתה, אני רואה תמונה עקומה, זה מפריע לי. אם אני רואה עליי לכלוכים, בוץ, לא יפריע לי. כשאני רואה את הקשר לקדוש ברוך. ואני אספר עוד סיפור נפלא. היה משפחה אחת שהבת ירדה מהדרך. וההורים הלכו לכל מיני רבנים להתייעץ מה לעשות, להשאיר אותה, כן, להשאיר אותה לאהבה וכו' וכו'. אבל אמרו, אבל אתה צריך באיזשהו מקום לעשות לכללים. אז הם עשו לכללים, תראי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, את אוכלת פה, ישנת פה, יש לך פה בית מלון, 5 כוכבים, אבל דבר אחד מבקשים, ב-12 חוזרים הביתה, לא רוצים שיחזור מאוחר, כל הילדים מתעוררים, שואלים מפעית, אוקיי. היום הראשון, היום השני, אתם יודעים איך זה הולך, הקפידה 12, אחרי זה 12 ו10, אחרי זה 12 ו4, אחרי כמה זמן, הלכו לישון, היא לא חזרה, היא הדפיקות לב, לא חזרה, ושתיים, מצלצל הפעמון. מצלצל הפעמון נכנס לביתה. אז האבא שומע את הפעמון, פותח את הדלת, רואה אותה. אומר, תראי, אני נורא אוהב אותך, אני מצטער, אבל עשינו הסכם. את, ב-12 בא, עשינו הסכם, מילה זו מילה. אומרת, כן, איחרתי בו, תסלחי לי הסכם. והאבא, שהוא יוצא עליה החוצה, הוא מחזיק מגש עם ארוחת ערב, ומי יתחת לזה הוא מחזיק גמרה. אז הבת אומרת, ומה זה? את צריכה לאכול. אבל רגע, איפה אני אשן? אני שואלת. איפה אשן פה? בפרוזדור, לפני הדירה שלנו, את כאן שוכבת, לישון. אז אני הבאתי לך ארוחת ערב. אז היא אומרת, רגע, רגע, אבא, ומה הגמרה הזאת? אומר אבא, אני אתן לך לישון לבד? אני אתן לבת שלי לישון לבד? את תשני ואני אלמד את הגמרא. מה קרה עם הבת הזאת? התהפכה לגמרי מן הקצה לקצה. הקדוש ברוך הוא איתנו, השוכן איתם בתוך דומותם. וגם אם לפעמים אנחנו נדמה לנו שאנחנו יושנים בפרוזדור, וגם אם לפעמים נדמה לנו שאין לנו מיטה כמו שהיינו רוצים מיטה, וגם אם לפעמים המצב בסביבה זה פרוזדור ולא בית כמו שהיינו רוצים, צריך לדעת הקדוש ברוך הוא איתנו, עם ארוחת ערב, עם הגמרה, הוא מחכה לנו. אז שלכולנו יהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שלכל אחד יהיה שפע ברכה בכל המצטרך, ושנתראה בקרוב ממש בביאת משיח צדקנו, ואת התקיעה הגדולה של השופר בשופר גדול יתקע, נזכה לשמוע בירושלים הבנויה עם המשיח.